שלום לצופי הפודקאסט של ערוץ התוכן ישראל מחר. יש לנו היום אורח מעניין במיוחד, אמנם לא פיגורה ציבורית מן המדרגה הראשונה, כפי שמדי פעם העלינו, אבל להערכתי יש לו בוודאי נקודות עניין שאולי עולות על כל השאר, ומיד תבינו מדוע. שלום לך, רותם סלע.
אהלן, שלום.
מה שלומך, רותם?
בסדר גמור.
רותם סלע, למי שעדיין לא מכיר, וזה לא בסדר אם אתם עדיין לא מכירים את רותם סלע, רותם סלע הוא המייסד והמנהל של הוצאת הספרים סלע מאיר. אני פשוט מציג אותך בכמה דקות, רותם, לפני שמתחילים. אני את רותם פגשתי, אני חושב לראשונה, עוד בהיותי חבר כנסת, כשרותם פנה אליי כבחור, שנראה לי בחור צעיר, האמת היא שנראה צעיר מכפי גילך, אני חושב, אבל תכף נשמע ממך, אבל פנה אליי בחור צעיר, הציג את עצמו, רותם סלע, הוא פתח הוצאת ספרים קטנה, ולא נותנים לו למכור בהנחה, זה נכון, רותם? זוכר?
כן, למעשה, חוץ מהספר, הוצאנו ספר אחד לפני חוק הספרים, ואז נכנס חוק שלמעשה ניסה להשמיד אותנו, ולמעשה את כל סופרי הביקורים בספרות הצעירה בישראל. זה חוק הספרים הידוע לשמצה, שהצליח לעשות מה שלא הצליחו לעשות הרבה מאוד גויים במהלך אלפי שנים, להפריד את עם ישראל מהספר, להוריד ביותר מחצי את המחירות ספרים בישראל, על ידי שהוא אסר למכור ספרים בהנחה.
בעצם זו הייתה דוגמה טובה לחוק שבוא נאמר, ההוצאות הוותיקות עושות בינן סוג של קרטל, מייצרות את הקשר המאוד לא קדוש בינם לבין המחוקקים, ומייצרות לעצמם עדיפות בשוק, ולא מאפשרות לאנשים חדשים ורעננים כמוך להיכנס.
זה בעיקר, כן, זה אפילו בתרבות קצת יותר גרוע מזה, כי מה שהחוק הזה, אני קורא לו חוק הדינוזאורים הספרותיים, הרי שמישהו מרוכש ספר, הוא לא רק משלם עליו כסף, הוא לא מהמר בכסף, הוא מהמר גם בזמן שלו. אז לקנות סופר צעיר שאף אחד לא מכיר, זה דבר שהוא בכל מקרה מחוץ לנורמל. אז אם אותו סופר חייב למכר ב-80 שקל, הוא לא יכול למכור, אז אין יותר סופרי ביקורים. כולם חייבים לקנות רק את חיים באר ודוד גרוסמן, ואלף בית יהושע, רק את מי שמכירים, ואז האנשים האלה, שנדחקו הצידה קצת, על ידי הרבה מאוד כוחות יצירת צעירים, מקבלים עוד פעם את קדמת הממה, כי אין יותר אף אחד אחר. והחוק הזה לכמה שנים למעשה חיסל את כל ספרות הביקורים. זה לא רק שהוצאות קטנות לא יכלו להיכנס, כי להם יש רק סופרים צעירים, גם הוצאות ותיקות הפסיקו להוסיף סופרים צעירים. למעשה, החוק הזה רצה להגיד לספרות הישראלית נגמרת פה, ומפה כל מה שיש לכם זה רק נוסטלגיה למה שהיה.
מי עמד מאחורי שלו, כי מותר לי לשאול, איזושהי השמאל
אז הוא ניצא, אז הוא נולד, אני לא זוכר על ידי איזה חבר כנסת במרץ, אבל מי שהריץ אותו מאוד חזק, זה שרת התרבות דאז לימור לבנת מהליכוד. היא זאת שהריצה אותו, היא זאת שנלחמה עליו, ולמרות שוועדות שרים ניסו לקבור אותו, כי הוא באמת היה חוק מטורף, בסופו של דבר היא הצליחה להעביר את הפיגוע הזה, ושלוש וחצי שנים אנחנו איבדנו של ספרות ישראלית, ויכול להיות ש...
אפשר לומר ש... זהו, אולי עד לא ציינתי, שכל הסיפור שלך הוא סיפור של, הייתי אומר, האינטליגנציה הצעירה, הדור הבא של האינטליגנציה, של מה שמכונה המחנה הלאומי, המחנה הליברלי, במובן הטוב של המילה, המחנה השמרני. אז זאת אומרת, לימור לבנת מהליכוד בעצם עשתה כאן פיגוע בכל היכולת האינטלקטואלית של הימין, אם יש דבר כזה, הערה שלי, לעלות במפוח.
אז קודם כל זה יפה ההערה שלך, כן? אני תמיד שואלים אותי, אתה מול של מה? אז אני אומר, אני מול של ספרות טיעונית, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ליברלי, שמרני, לאומי, ימני, כאילו כל אחד מהאבסטרקציות האלה, יש את המגבלות שלה. אבל אני לא חושב בלימון לבנת שהיא אדם היא עושה, וזה אני לא
כן,
חושב.
כן, אני מסכים איתך.
היא רצתה למצוא חן, וזה בסופו של דבר, אני חושב, זה מה שמוליך אותה, והיא הצליחה למצוא חן, במחיר שלדעתי מחיר נורא, אבל בסופו של דבר, שרת תרבות אחרת מהליכוד, מירי רגב, לא חידשה את החוק, ואז החוק פשוט פקע מלעצמו, ולשמחתנו.
אגב, הספר שהספקת להוציא לאור ראשון, כן? לפני שהחוק המטורף הזה נכנס לתוקפו, ואתה עשית סוג של מרי אזרחי, והמשכת לתת הנחות. אני זוכר שדיברת איתי עד כחבר כנסת, אני לא יודע אם זכור לך השיחה הזאת שבה פתחתי. בכל אופן, החוק, הספר הראשון שהוצאת, יש לי אותו איתי, אני חושב שהוא ספר חובה, וזה, הנה, ציביליזציות גוברות של שפנגל.
אז הסיבה שאני מוציא לאור, זה הספר הזה, הייתי עיתונאי, אני הכרתי אותו, הוא הוציא את הספר הזה, את ציוויליזציות גוברות, How Civilizations Die, והלכתי בין הוצאות ספרים שונות, ואף אחד לא רצתה להוציא אותו לאור. ואמרתי, איך זה יכול להיות? זה עניין כל כך מעניין, ספר שבא ומדבר על איך, מה קורה מתי שאיסלאם פוגש במודרניות, ולמה למעשה העולם המוסלמי צפוי בסופו של דבר, המוסלמים צפויים להפסיק להביא ילדים לעולם, כי כבר אין להם סיבה למה. הם עכשיו יבחרו בין פונדמנטליזם, לבין מצד אחד, לבין מצד שני, הם צריכים לבחור לבין המודרניות, שלמעשה גורם את זה שהם ישאירו את כל התרבות שלהם מאחוריה, ולא תהיה להם סיבה להמשיך, לא תהיה להם סיבה לחיות. ואמרתי, בטוח שישראלים רצו לקרוא דבר כזה, הוצאות אחרות חשבו שלו. הוצאנו אותו לאור, הוא מחר נפלא, וזהו, ומאותו רגע התחילו לדפוק לי על הדלת, וגיליתי גיליתי שאני מוציא לאור.
זה פשוט מדהים, אני לא יודע אם סיפרתי לך, אבל אותו שפנגלר, דיוויד גולדמן, הגיע אליי לכנסת, לחדרי, ללשכתי בכנסת, ואם אני זוכר נכון, אף אחד אחר לא רצה לפגוש אותו, ושוב, כדרכי בקודש, אני מדבר איתך על חברי הכנסת, הוא לא התדפק על דלתותיהם של חברי הכנסת שמשמאל, ומי שיקרא את הספר, צריך להבין, מדובר באדם שכשאתה קורא את העושר האינטלקטואלי ואת המקורות ואת העבודה שהוא מביא כאן, קשה להבין כיצד כל כך הרבה ידע וכל כך הרבה עוצמה אינטלקטואלית מתרכזים בבן אדם אחד עם רפרטואר מדהים, וכאן בארץ לא יכל למצוא מול ולא יכל למצוא איש ציבור אחד שידבר איתו, זה פשוט מטורף.
הוא הולך להוציא ספר נוסף, הוא הוציא ספר נוסף באנגלית שאנחנו הולכים להוציא בעברית, על סין, על איך סין הולכת, כאילו על מדוע סין יכולה בקלות לנצח במאבק המעצמות בדל בין ארצות הברית, וספר מדהים, הספר הכי פוגע שקראתי על מקומה של סין בעולם.
אתה יודע, בזמן האחרון אני מוצא את עצמי מהוקנת, ציפי לא מבינה מה אני מוצא בדברים האלה, אבל כשאני עייף מדי בלילה וכבר העיניים נעצמות לי עם הספר האחרון שאני קורא, דרך אגב גם הוא בהוצאתך, ספרו של גדי טאו, ניידים נייחים, אתמול נרדמתי איתו, אז כדי להישאר עוד קצת ער, עוד טיפה לפני שהולכים לישון, אז למה אני נכנס? יש עכשיו איזה ז'אנר כזה של מצעדים סיניים, אתה צופה בזה לפעמים? אתה יודע, הצבא הסיני.
מה זה?
כנראה.
הם פשוט צועדים מסך?
תראה, אם יוצא לך מדי פעם לשוטט מעט באתר שבו אתה נמצא כרגע, בערוץ התוכן ישראל מחר, כתבתי מאמר גדול מאוד על כל הסיפור של סין, כדגם לטוטליטריזם, נקרא לזה, האבן השואבת, סין מייצאת לא רק סחורות כלכליות, היא מייצאת גם תרבות רודנית. היא גם ניצאה לנו את הקורונה, כמובן, כמובן שיש קשר בין הדברים. אבל למה המצעדים הללו מושכים אותי, מרתקים אותי? משום שלקחת אלפי אנשים, תראה, כשאתה מסתכל על, 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 על החיילים הגרמניים, המצעדים הגרמניים, כן, בשנות ה-30, ערב מלחמת העולם השנייה, שצועדים בסך, כשהמשטר הנאצי סוקר אותם, כן, אתה תמיד נדהם מהיכולת של הגרמנים הללו לצעוד, אתה מסתכל מהצד, רואה חייל אחד, כן, צועדים בצעדי האווז שלהם וכו', הם שום דבר לעומת הסינים, שום דבר, אני מסתכל שוב ושוב במצעדים הללו, אני פשוט אומר, אני מתמלך על חלה, דווקא המצעדים הללו מפחידים אותי הרבה יותר מכמה צוללות יש להם וכמה נשק גרעיני יש להם.
אנחנו הולכים לחיות בעולם אחר לגמרי, אם חלילה ארצות הברית תפסיד במאבק הבין גושי. אני חושב אבל שחוץ מזה, אנחנו נמצאים בבעיה, כי למעשה אמריקה, או האמריקאים הצעירים, שכחו מי הם, או למה הם חיים במדינה שטענה עד מזמן של המדינה הכי טובה בעולם, והיום כמובן טוען שהיא אחת המדינות הכי גרועות בעולם, פחות זה מה שטוענים המנהיגים שלה. ודיברת על הציבור שלנו, על הציבור הימני לאומי שמרני ליברלי הצעיר. אז אני פה אני רואה מקור לאופטימיות, כי מצד אחד יש את המדינה הזאת ארצות הברית, שהיא עד לא מזמן, שעדיין המדינה היא מוסדות מהטובים בעולם, אבל יש בה אנשים, הצעירים שלה, שכחו למה, מה הוביל אותה לזה, הם כבר לא מאמינים בעקרונות המייסדים שלה. ומצד שני יש אותנו, מדינה עם מוסדות דפוקים עד העצם, באמת, משפטיים, מוסדיים, כל מערכת המדינה של, כל המדינה, המדינה הישראלית היא בסופו של דבר איזה גולם כזה שבא ואוחז את, את האזרחים הישראלים בכלוב, אבל כשאתה מסתכל על אנשים צעירים, ככל שהאנשים בבני 20 ומשהו, 30 ומשהו, האוריינות הפוליטית שלהם, ההבנה שלהם איפה הם, ההבנה שלהם איזה חירויות מגיעות להם, ואיזה שקיפות מגיעה להם, ואיזה שמערכת צריכה אחריותיות מסוימת כלפיהם, היא הבנה הרבה הרבה יותר מעמיקה משל ההורים שלהם. ואנחנו רואים את זה גם, אני רואה את זה באנשים שאנחנו מוכרים להם ספרים, כי אני למעשה נמצא בקמפיין פוליטי בלתי פוסק, שזה קמפיין למחירת 100,000 ספרים בשנה, השנה האחרונה באינטרנט, אני רואה איך אנשים מגיבים, ואני רואה מי מגיב. אם תבוא היום לאבא שלי, או לבן אדם בן גילו, ותגיד לו, בית המשפט העליון, פסק פסיקה שהיא פוליטית ומשוגעת ואנטי דמוקרטית. אז הוא יגיד לך, לא יכול להיות, זה בית משפט. אם תבוא ותגיד את זה, תגיד לבן אדם בן 40, מתחת לגיל 40, שבית משפט עליון לא יכול לפסוק נגד החוק, הוא יצחק לך בפנים. אותו דבר אם תגיד לבן אדם, לדור הקודם בוא נגיד, תגיד להם שאדם שמן דהוא גנרל או רמטכ"ל, הוא יגיד לך שהוא צריך להיות משוך להנהגה. הוא בטח מי שצריך להיות בכנסת, או להניג משהו, אולי להוביל מדינה. אתה תגיד את זה לבן אדם 40 ומתחת, כאילו, בן אדם פחות מ-40, אז הבן אדם הזה בסופו של דבר יצחק לך בפנים, כי מה שמעניין אותו זה התוכן, הרעיונות.
אתה יודע, רותם, אני בהתחלה, סליחה שאני כותר אותך רגע, כשאמרת בהתחלה את הדברים עליו, שבאת את הציבור הישראלי לציבור האמריקאי, אמרתי לעצמי, אני לא מבין איך אתה מביא את זה, תכף אני אפרט. אבל אז פירטת, ונראה לי שאתה פשוט מערבב בין שני דברים. אתה בעצם אמרת שהציבור האמריקאי כבר לא זוכר למה הוא קיים שם, ולמה אמריקה קמה ומאבד את המשמעות, ואילו בציבור, אבל יש לו מוסדות טובים, ואילו לציבור הישראלי יש לו מוסדות גרועים, אבל יש לו את התשובה לשאלה למה. אני מבין שהוא איבד את אמון ואת ההרצה שהייתה בדורות הקודמים לכל אתה יודע, העליונים, בין אם זה שופט בבית המשפט העליון ובין אם זה רמטכ"ל. וזה כמובן, ואני מסכים לך לחלוטין שאובדן האמון הזה יש בו יסודות מאוד מאוד חיוביים שמאפשרים תיקון. אלו דברים שאתה יודע, אני מרדתי את צערותיי, שאני זוכר את אבי זיכרונו לברכה, כועס עליי. בתקופת זו ארצנו, מן האופן שבו אני בא בטענות כל הזמן לבית המשפט העליון, באותה תקופה בית המשפט העליון, נדמה לי, זכה ל-83% אמון ציבורי, כנראה למעט הציבור הערבי או משהו כזה, או חרדי קצת, אבל זה ברור, אבל אתה מערבב בין חוסר האמון למוסדות, לבין היכולת לתת את התשובה לשאלה למה, לתת משמעות לקיום הלאומי שלנו כאן, בזה אני לא חושב שהציבור הישראלי טוב מהאמריקאי.
אני חושב, תראה גם שבאים ובודקים לציבור הישראלי ששואלים ישראלים בשכבות גיל שונות איך אתם מגדירים את עצמכם, אז ככל שאנשים צעירים יותר, אז הם דתיים יותר, וזה לא הביא לריבוי הטבעי של הציבור החרדי. אני בא מרקע חילוני אורתודוקסי, חילוני לאללה, והדור הקודם, האבא שלי קיבל מסבא שלי, זכרו לברכה, בסופו של דבר איזושהי מין תפיסת עולם לעומתית, תפיסת עולם שסבא שלי גדל בה, שזה עולם דתי פוסט-ציוני, לא פוסט-ציוני, פרה-ציוני, ואתה יודע, אבא שלי קיבל את זה, אבל בדור שלי, לא רק אצלי, בכלל, נשאר איזשהו חור, לא נשאר למה. זה לא שציונות חילונית ריקה כבר ממלא איזה חלל. אז אני חושב שהדור שלי, הדור הציבור כללי, כביכול חילוני, הוא הרבה יותר אמוני. אני חושב שתפיסת הלמה, גם אם היא לא מבוררת במילים, היא הרבה יותר נוכחת אצל הציבור הישראלי, הציבור הישראלי הכללי, מאשר בציבור מדינות אחרות, מערביות אחרות. ואם אנחנו מדברים על ספנגלר, אנשים פה אוהבים את החיים, מביאים ילדים, מתגייסים לצבא, ועכשיו גם יותר ויותר, יש להם איזושהי תחושת בוז, שהיא לא רצון באנרכיה, היא לא, לדעתי, לא אינדיבידואליזם קיצוני, אבל תחושת בוז כלפי מוסדות המדינה, כי המוסדות האלה פשוט בוגדים בהם, צוחקים להם בפנים, ומונהגים היום על ידי עדר של פוליטיקאים, שממשיך לא להאמין בציבור, והמשיך למכור לו את אותם רעיונות שהם מכרו לבוחרים ב-90s וב-80s, אנשים שכן האמינו בעליונים האלה.
איזה רותם, אתה מערבב בין האמון האישי במנהיגים לבין רעיונות, איזה רעיונות היו להם ב-90s, אתה יכול להגיד?
לא, 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 מה שאני אומר זה שלדור הקודם, לא היה להם רעיונות ב-90s, ב-90s וב-80s, סתם אני אומר 90s ו-80s, אבל דור ההורים שלנו, בסדר? הדור המבוגר, זה אנשים שיש להם אמון מאוד גדול במערכות, יש להם אמון בצבא, יש להם אמון בערכת המשפט, יש להם אפילו אמון במדינה. כשאתה בא ואתה אומר לאדם צעיר, שהוא לדעתי אוהב את המדינה, גם אם אין לו, גם אם הוא לא יהודי שומר תרי"ג, משתדל לשמור תרי"ג מצוות או לשמור מצוות, אז יש לו רגש מאוד חם ליהדות הרבה מאוד פעמים, גם אם הוא עומד מולה היום בדור הזה עדיין במבוכה, אבל יש לו הבנה בסיסית שהמערכות לא עובדות בשבילו, הוא לא יהודי מפוחד יותר, זה שהרעיון הזה, זה שההכרה הזאת, זה שהאוריינות הפוליטית הזאת וההבנה הזאת לא באה והתארגמה עדיין למציאות פוליטית, זה סתם איזשהו מין פשלה של ההיסטוריה, כאילו, אני חושב, זה עדיין, השוק עדיין, השוק לא משוכלל, עדיין לא נולד הרגע, בגללך כמעט, הדבר הזה כמעט קרה, והקמפיין שאתה הרצת היה למעשה הוכחת התכנות, הציבור הזה שמע והגיע, ואני חושב שבסופו של דבר זה רק שאלה של זמן, זה רק שאלה של זמן עד שהמבנים של המדינה הזאת בסופו של דבר יתאמו את האוריינות הפוליטית, את ההבנה, את הדרישות של הציבור הרחב. עכשיו אפשר לשים, אני לא אומר שצריכים לשים בצד.
אבל רותם, אתה יודע, אני עוד פעם, אני מדי פעם
פותר. סוגיית הזהות, כן.
אני גם בתפקיד המראיין וגם בתפקיד, זה גם רעיון וגם שיחה, זה משהו שמעורבר בדברים, אז אני חייב מדי פעם גם לשוחח. ותשמע, אנחנו מסובבים פה סביב נקודה ש... תרשה לי להיות קצת פקליטו של השטן. תראה, אני חושב שאין ספק שככל שאתה יורד בגיל, הפתיחות לכל הנושא האמוני גוברת, זאת המציאות היום. יחד עם זאת, אתה רואה היום גם ניכור שהוא יותר גדול מאשר בעבר. במה אני מתכוון? היום יש יותר, לצערי הרב, אני אומר זה באמת בכאב גדול, יותר אנשים שלא מלאים את ידיהם, זה מתחיל להיות מין טרנד, לא עלינו, אוקיי? הנושא של נישואים כדת משה וישראל בכלל הפך להיות אופציה שנייה, אם בכלל, בכלל לא מתחתנים, אז יש נושא אחר. זה מאיים על כל התיאוריה של שפנגלר, אפרופו ציוויליזציות גובות, כשהוא כתב את ספרו, הוא התייחס עדיין לאחוזי הנישואים, כן, לרמת הנישואים, רמת הנישואים של הציבור החילוני ירדה בקרוב ל-60% בעשור האחרון, שפנגלר עוד לא היה מודע לזה, ובעקבותיה גם הילודה היהודית, זאת אומרת, מי שמתחתן אכן יולד יותר מאשר במערב, הכי הרבה במערב, אבל מתחתנים פחות מחצי, כתוצאה של תהליך הפוך של מה שאתה מתאר, זאת אומרת, יש כנראה את שני התהליכים, אבל מה שאני רוצה לטעון כאן, ואני מפנה עכשיו אליך אצבע כביכול מאשימה, כן, אתה מוציא לאור, אתה מוציא ספרים, אתה מדבר על כך שיש כאן, איך הגדרת את זה, תאונה היסטורית שעדיין לא נוצרה מסגרת פוליטית, ואז נזכרת בזהות, כן. אבל עזוב כרגע את הפוליטיקה. איפה האינטליגנציה של הדבר הזה? זאת אומרת, מלבד ספר המצע של זהות, אתה נתקלת בעוד ניסיון אינטלקטואלי רציני, לפחות בצד הלאומי נקרא לזה של המפה, לחבר את המודרנה עם האמוניות היהודית, כי גם אתה כשאתה מדבר בעצם ברגע שאנחנו יורדים אל הלמה שמשם התחלנו, עובר מיד, לשמחתי, לא ציפיתי שתעשה את זה, אל הדת. אז איפה החיבור בין המודרנה והדת? האינטלקטואלי, לא הפוליטי. זה שבסופו של דבר יבוא פוליטיקאי שיניף את זה, בסדר גמור, אבל גם אני כשניסיתי להניף את זה הייתי חייב להתחיל ולייצר לעצמי צוות שיוציא את ספר המצע, שבאמת הפך להיות, בסטסלר פנטסטי, וזה מעיד באמת על התהליך שעליו אתה מדבר, על הצד החיובי שבו. אבל איפה זה קורה חוץ מזה? אני שומע רק על שמרנות, אני שומע על, ימי, על, על כן ביבי לא ביבי, אני שומע על כל הדיונים על שאותי, אני חייב לומר, היו לי לזרה, כי הם לא נוגעים בשאלת היסוד, שאלת הלמה.
אז אני חושב שעדיין יש לנו באמת איזושהי מין הפרדה כמעט הרמטית בין שיח אינטלקטואלי כמו שהוא מנוהל בזירה ציבורית לבין שיח ישיבתי, ועדיין אין חיבור בין הדברים האלה. אז אם אתה קורא עכשיו את הספר של גדי טאו, אז אני חושב שזה באמת לא, לצערי זה לא מפתיע שהאדם שכתב אותו הוא אדם שהוא, זה לא לצערי שגדי הוא חילוני, הוא חילוני למאדרין, אני רק אומר שאין באמת עדיין הרבה מאוד אנשים שנמצאים, שחיים ברקמת חיבור הזאת. הרב חיים נבון כותב על דברים שהם גם וגם, ואתה כמובן כתבת על זה. אבל באמת אני חושב שהרבה מאוד מהספרות שאנחנו מייצרים, והרבה מאוד מהספרות שנכתבת, היא ספרות שנכתבת מנגד. היא ספרות שמתעסקת בשלילת הגולה, בשלילת האתאיזם, בשלילת הפרוגרסיביזם, באיזשהו מין קרב מאסף כזה על הנטיות הטבעיות של בני האדם שמתחולל כעת בעולם. ואנחנו באמת עדיין לא במקום שבו חלק גדול מהשיח, בטח לא רוב השיח, עוסק באופן קונסטרוקטיבי במה צריך לעשות, איך צריך לחיות.
בסדר. אם להעמיק עוד טיפה בנקודה הזאת, אני רוצה לזרוק לך תיאוריה. אוקיי? ותגיד לי מה, אתה כמובן לא חייב להסכים, אבל תגיד לי מה אתה חושב. אני מרגיש שהמחנה שמכנה את עצמו ימין, אוקיי? ימין בישראל, הימין הישראלי כפי שהוא מופיע עצמו, היום, כמו המחנה כן ביבי, בגדול, זה בעצם מה שמות, זאת המשמעות.
אתה יכול לעשות נקודה ואני יכול להגיד לך מה אני חושב, אבל על זה, אוקיי.
אני חושב שהמחנה הזה בעצם הגיע למסקנה שהוא חייב, כמו שאמרת, להתחיל לצקת תוכן ומשמעות לבשורה שלו, כי לא מספיק להגיד מה לא. פחות האינטליגנציה של המחנה הזה הבינה את זה. החלק הפחות אינטליגנציה של המחנה הזה עדיין עסוק לגדף את הצד השני ולהגדיר את עצמו באמצעות השלילת הצד השני. החלק היותר אינטליגנטי או אינטלקטואלי של הימין מבין שהוא חייב לצקת תוכן, משמעות, שלא הייתה אף פעם לטעמי בימין, מעולם לא הייתה, אוקיי? לפחות מאז ז'בוטינסקי, וגם עליה אפשר להתווכח, ופנה אל השמרנות. אני צודק לדעתך?
תראה, עוד פעם, אני חושב שזה מאוד, שזה מעט מסוכן לקרוא לדבר הזה השמרנות. מה שיש לנו פה זה מקרה של, אנחנו עכשיו מייבאים רעיונות, מייבאים הרבה מאוד רעיונות שלא כולם תואמים בדיוק את המצב הישראלי, מייבאים אותם מארצות הברית, שזה מדינה של 350 מיליון איש, שכמות הספרים שיוצאים על האור היא בפרופורציה, כמות הספרים המצוינים שיוצאים על האור, היא גם כן פחות או יותר בפרופורציה לגודל שלה, ויש עושר מאוד גדול לבוא ולהביא ממנה. הדבר הזה הוא לא סותר את הצורך ביצירה מקורית וביצירה מקומית, ובטח בדברים שמתייחסים ויוצאים מתוך התרבות שלנו. אבל אני עושה את זה, רוב הספרים שאני מוציא, אני מודה, ספרים מתורגמים, למרות שהשנה התחלתי יותר בספרי מקור, אני מאמין שהדברים האלה שאנחנו מביאים, וגם התהליך הזה של מה שקורה שלילת הגולה, וההתייחסות הביקורתית לדברים האלה, הוא בסופו של דבר ייצור סינתזה. הוא ייצור סינתזה עם ישראליות בריאה, בגלל שישראליות בריאה, היא פשוט הדיפולט, היא הפולבק פוזישן, היא מאיפה שאנשים באים, היא איפה שהם מרגישים, היא איך שהם רוצים לחיות את חייהם. אנחנו נוגעים, אנחנו מדברים, אנחנו מתייחסים לתפיסה הטבעית של בני אדם, ואיך הם בסופו של דבר תופסים את עצמם, מתי שלא מבלבלים אותם, מסמים את עיניהם בכל מיני רעיונות אופנתיים ופוסט מודרני. אז זה דבר אחד, זה בנוגע לזה. אני לא רואה בעיה ביבוא הזה, אני חושב שהוא יוצר תהליך של סינתזה, ואני רואה את אותנו בשיחה עם עולם הרעיונות הזה. בנוגע לפוליטיקאים של היום, אז מה שאני חושב שקורה, המחנה כן ביבי ולא ביבי, זה נובע מהצלחה הפוליטית של ביבי, ובאופן מסוים, ובמובן מסוים, מזה שהם קצת ריקים. כי נתניהו מצליח להיות ראש ממשלה למעלה מעשור, למרות שהוא בוגן בכל העקרונות שלה, נכון? בכל העקרונות של המחנה הימני, שמרני, לאומי, ליברלי, בכולם. הוא לא עושה רפורמת מלאכת המשפט, וכאילו עוד פעם, ומתגאה בזה. הוא לא מתעסק, הוא לא עוסק בהתיישבות, הוא לא משחרר את הכלכלה, מה שהוא עשה רוצה בתחילה שנות ה-2000, הוא למעשה באיזשהו הסדר עם הוועדים, הוא לא עושה שום דבר שקשור כביכול למה שהציבור שלו רוצה. אבל, וזה הגיוני, הוא בן אדם שרוצה רק דבר אחד, יש לו איזושהי משימה, שומר ביטחון ישראל, מערך של הסכמים דיפלומטיים שהוא רוצה בסופו של דבר להשיג, ניצחון על איראן, והוא מוכן להקריב את הכל, טקטית ואסטרטגית בשביל זה. רואים אותו הכוחות הפוליטיים האחרים, והם טועים לחשוב שהסיבה שהציבור מצביע לו כל הזמן, היא לא בגלל שהוא נאמן לדבר האחד הזה, אלא בגלל שלציבור לא אכפת משום דבר, שזה הכל פרסונלי. אז הם עושים את זה פרסונלי, הם אומרים תבחרו בי ולא בו, הם מנהלים קמפיינים חלולים על שום דבר, במקום להבין שהסיבה שהציבור עדיין בוחר בנתניהו, היא כי נתניהו לפחות מחויב לדבר האחד הזה. לא משנה אם הוא נכון או לא נכון, אם זה המסע שהוא היה צריך לקחת על עצמו, אבל אם היה בישראל, עוד פעם, אתה ניסה לעשות את זה, ואני חושב שעוד פעם, זה יקרה בקרוב, מתישהו בשנים הקרובות. יכול להיות גם על ידי כוח פוליטי שאתה גם כן תהיה חלק משמעותי מאוד ממנו, אולי תוביל אותו. מישהו שיבוא ויגיד, הנה סט רעיונות, צריך, כאילו, הנה סט רעיונות שאני מציע, הנה סט שינויים שאני מציע, והציבור בסופו של דבר מחפש את זה, הוא רוצה את זה, הוא לא רוצה פוליטיקאים של פרו-ביבי, אנטי-ביבי. הסיבה שביבי שותה את כל הפוליטיקה הישראלית, את כל הימין הישראלי, רגע לפני הבחירות, היא לא בגלל נתניהו, אלא בגלל שכל מערכת הבחירות אני מאמין שהציבור מחכה לראות, בסופו של דבר, את האנשים האלה מבטיחים לו משהו, מדברים על משהו, והם לא עושים את זה עד הרגע האחרון. ואז בסופו של דבר, הוא חוזר הביתה, כי אין לו תמונת מציאות, תמונת עתיד ברורה וקוהרנטית ואופטימית שמישהו אחר נותן לו. הדבר הזה לא קיים. והמחלה הזאת, המחלה הפוליטית הזאת, מחלת הדמיון הפוליטי הזאת, שלמעשה נולדה בגלל הכהונה הארוכה של נתניהו, לדעתי גם משפיעה בצורה מאוד משמעותית על האופק האינטלקטואלי שלנו. היא משפיעה על הכל, כי נתניהו, בעיקר בחוסר הפעולה שלו, ובוויתור שלו על כל החזיתות, בשביל הדבר האחד שהוא רוצה להשיג, ואני נותן לו את הקרדיט שיש דבר אחד שהוא רוצה להשיג, הוא לא, דעתי הוא לא פשוט רוצה להישאר שם וזהו, אז הוא למעשה חיסל את היכולת לשיח במערכת הפוליטי, לשיח אינטליגנטי וגם במערכת הפוליטי, על אותם ערכים ימניים, לאומיים, שמרניים, ליברליים, וכנגזרת, אצל הרבה מאוד מהאנשים, באותה אליטה אינטלקטואלית שאתה צריך לצמוח, הוא חיסל את היכולת לבוא ולחולל שיח כזה. קשה להם לדמיין, קשה להם לראות.
אני חולק עליך, מכמה בחינות. אני לא חושב שנתניהו חפף בצדותה ובביטחונה של מדינת ישראל פחות מלפיד למשל. או פחות מ, אני יודע מה, אהוד ברק.
לא, הוא פועל. הוא עשה כמה מהלכים, הוא חתום על כל מיני מהלכים. אפשר להתווכח על התוחלת או על התוחלת של המעשים האלה, אבל הוא חתום על מהלכים מדיניים, ומזוהה כאדם.
נכון, נכון. אז זה נכון עכשיו, במובן שאתה עכשיו מתאר, היכולת הפנומנלית הבינלאומית שלו להניע מהלכים נגד איראן, בעיניי, היא מצד אחד נכונה, מצד שני היא אסון, כי מה שהאיש הזה עשה, הוא לקח את ההישג האדיר של מנחם בגין, הישג ששוחזר במתי מעט אפילו על ידי אהוד אולמרט, כששני אלו הפציצו את הכורים הגרעיניים שהיוו סכנה למדינת ישראל, והפך את הסכנה הקיומית למדינת ישראל שוב לבעיה של הגוי, לבעיה של האמריקאים ושל המשתיתים האמריקאים, כפי שהיה לפני 75-80 שנה. זאת אומרת, הבן אדם דרדר את מצבה הביטחוני האסטרטגי של מדינת ישראל יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה של מדינת ישראל. במובן הזה נתניהו לדעתי הוא אסון נורא, אסון נורא. אבל מכיוון שהוא הרגיל את הציבור הישראלי, תיעל את הציבור הישראלי אל תוך התודעה הזאת, שהפתרון לבעיה האמריקאית הוא לא אצלנו כפי שמדינת ישראל תמיד אמרה, שהיא תשמור על ביטחונה בעצמה, אלא אצל האמריקאים, אז עכשיו, מי שעושה את זה הכי טוב, זה אכן נתניהו, זאת אומרת, הוא ארגן לעצמו את מעמד המנהיג הכי טוב של הקהילה בגלות. אני לא רוצה להתבטא בביטויים שאחר כך אני יואשם בהשוואה לשואה. אתה אבל מבין מה אני מתכוון. אני לא חושב שההצלחה של נתניהו היא לא כי הוא איש ביטחון, או הוא לפחות ישמור על ביטחוננו, היא פשוט משום שהוא מנהיג השבט. הוא הצליח לקשור את שמו עם שבט הליכודניקים, כן? הוא לקשור את שמו, כלומר, שנאה כלפיו מביאה, מלכדת מאחוריו את השבט השני. זאת שבטיות לשמה. מעבר לזה, וכתבתי על זה מאמר ארוך גם כן, כאן באתר, אפשר לראות מאמר ששמו סודו של נתניהו. נתניהו, לדעתי, הוא המוהיקני האחרון של הציונות. במובן הזה שהוא באמת מבטא את סך כל הוקטורים הסותרים בציונות, מחרדים ועד חילונים, הוא בסוף נקודת האיזון, וכולם שונאים את עצמו, אותו בגלל זה, כן? כי הוא לא מוביל לשום מקום. נתניהו הוא הטייס הכי טוב מבחינת היכולות שלו, יכולות פנומנליות ללא ספק, כן? של הג'מבו הלאומי, אבל הוא מטיס אותו בסיבובים, ולנושאים נמאס, ולכן הם מתחילים לצעוק על איפה הטייס הזה לוקח, ולכן הם כועסים על הטייס. אני חושב שהציבור הישראלי רוצה משמעות, רוצה תשובה לשאלה למה, וכבר מבין שמהקברנית הזה הוא לא יקבל את התשובה.
אני מסכים אותך, אבל נכון לעכשיו, אנחנו לא, במערכת בחירות הזאת, הנוכחית, הזאת הנוכחית, אף אחד מהכוחות, גם אלה שקוראים לעצמם ימין ורצים בתוך גוש כן ביבי, וגם אלה שרצים מחוץ לגוש, אנחנו לא רואים מישהו שמתחיל להציע איזשהו מין תוכנית אלטרנטיבית.
ולכן בעיניי הפוליטיקה הפכה להיות בשלב הזה חסרת משמעות. אני די משוכנע שאיך אמר איינשטיין, מי שחוזר שוב על אותו ניסוי וכן הלאה, כן, הוא משוגע ומצפה לתוצאות אחרות. מי שמצפה לתוצאות אחרות במועד ד' הוא כנראה מוכה בשיגעון לפי הגדרה של איינשטיין. לכן אני, אגב, החלטתי שאני הולך להצביע אי אמון בבחירות הללו ולהישאר בבית. אבל עזוב אותי כרגע, אני חושב שנקודת היסוד שאנחנו נוגעים בה עכשיו, היא בכלל לא נתניהו וימין והשמאל בישראל. אני חושב, אני חוזר פה לעניין שלך, רותם, אליך ולאינטליגנציה הימנית, לאומית, החדשה, הרעננה, שקמה במדינת ישראל. המפעל הציוני מעולם לא הצליח להציב לעצמו מטרה מעבר לקיום, מעבר לקיום הפיזי. בגלל שהוא ברח מן השאלה שאתה מיד פתה איתה, השאלה האמונית. זאת אומרת, הציונות, כפי שאני מבין אותה, היא למעשה, נקרא לזה, האפליקציה של היהודית של הנאורות. אם הרצל פעל בתוך האווירה של הנאורות החדשה, הרעיון להפריד בעצם בין הלאום לאלוהיו, מדינת הלאום המודרנית, כן, שבה כולם אזרחים בלי קשר לאמונתם הדתית, וכן הלאה וכן הלאה, והרצל החליט לעשות את אותו הדבר עם היהודי, כן? להפריד גם את עם ישראל מאלוהיו, להפוך אותו ללאום ציוני, ישראלי, חילוני. מי שרוצה שילך לבית כנסת, ישראלי שרוצה ללכת לבית כנסת, ישראלי שרוצה לכנסייה או למסגד, הכל בסדר, הכל. מדינה לאומית ככל המדינות הלאומיות, ובתוך התפיסה הכפרנית הזו, יש בגדול את הימין והשמאל, כפי שיש בכל המדינות האחרות, כל מדינה והגוונים שלה של ימין ושמאל, כאשר השמאל מטבעו יותר מתחבר, האוניברסליות של השמאל, הסוציאליזם של השמאל, כן, יותר מתחבר לרעיונות הרב-לאומיים, כן, לרעיונות הנאורות הללו, לעומת זאת הרעיונות הלאומיים, הימניים, פחות מתחברים, בוודאי אחרי מלחמת העולם השנייה, הרעיונות הפסאודו-פשיסטיים, או יומנו של פשיסטן, כן, כמו אבא אחי מאיר ואחרים, כבר לא יכולים לנות על הפרק, הימין נשאר עם אידיאולוגיה, או עם שום יכולת ביטוי אידיאולוגית, הרעיונות של השמאל התפוצצו כלא היו באוסלו, והציבור הלך איתה, עזב אותו והלך במשך 20 שנה של התפקחות אל הימין, לעומת זאת הימין מנסה עכשיו למצוא לו פרשנות כפרנית חדשה כאלטרנטיבה לזו של השמאל, ולכן הוא הולך אל השמרנות. מה שאני בעצם אומר לך רותם הוא, שכל עוד האינטליגנציה הימנית החדשה, הלאומית החדשה, לא תהיה מסוגלת לשאת את שם אלוהים על שפתיה, כן? זה לא יעבוד, כי זה לא מתחבר לסיפור שלה.
קודם כל, אני לא חושב ש... אני מתבייש בזה, אני לא חושב שהרבה מתביישים בזה, אני חושב ש... קודם כל אנחנו נמצאים בהתחלה של הסיפור, של הבירור הזה, ואני, תן לי לקרוא לזה אולי אופטימיות אמונית, אני חושב שהמשימה הגדולה של הדור שלנו, היא בסופו של דבר לאפשר, כי אני חושב שהמציאות תברר את עצמה למקום נכון, אם יתנו ליהודים בארץ ישראל לחיות כאנשים חופשיים, דבר שהם רחוקים ממנו מאוד היום, אם אנשים יתאפשר להם לחיות פה, כי תראה, יש הרבה מאוד תהליכים מאוד חיוביים שמתרחשים כשלעצמם בגלל הזמן. החברה שלנו הופכת להיות יותר ויותר פוסט-מגזרית. אני אדבר על המגזר הדתי, שהחומות שלו כבר נופלות, על המגזר החרדי, שדעתי החומות שלו יפלו בעוד עשור או שניים, וכבר הצעירים בו רואים לעצמם כישראלי. אני אדבר על אותה חילוניות כפרנית, שלמעשה... מתה מוות, מות נשיקה מחוסר רלוונטיות, ועכשיו מפנה את המקום שלה לאיזשהו, למבוכה ולבירור. אני לא מתיימר כשלעצמי, אולי יש אנשים שיש להם, לספק תשובות גדולות. אני חושב שמה שחסר לישראלים בשביל להיכנס לבירור כזה ולהגיע למקום יותר טוב, יותר גבוה, ולחיות בשלום, גם עם הזהות שלהם וגם להפוך למדינה שאנחנו צריכים להיות ולחברה שאנחנו יכולים להיות, אם פשוט מאוד ייתנו להם לחיות את חייהם. והקרב הזה מול אותם רעיונות מיובאים משמאל, ששוללים את זכותנו לזכות בחירות אישית או לאומית, שתאפשר את הבירור הזה, הוא קרב חשוב מן כמו, כי בלעדיו לא יתאפשר הניסוי הזה, לא יתאפשר ההמשך של הניסוי הזה, בלעדיו אנחנו תקועים.
אני לחלוטין מסכים איתך, כלומר, אם אתה אומר שהתפקיד של הימין היום, הוא כמו שאומר גדי וילצ'רסקי, כן, שלא מל את בנו, שחררו. זאת אומרת, בעצם כל ה... הגות השמרנית נועדה לייצר מרחב פתוח שיאפשר בתוכו לתרבות העברית, נקרא לזה, כן? החדשה להתפתח ולסינתזה הזאת להתפתח. אני לגמרי איתך, אני לגמרי איתך, ובוודאי גם, אתה יודע, זה גם השני. זאת השאלה.
אז העניין הוא כזה, אז אני מפריד.
אני אגדיר את זה במשפט קצר אחד. אתה לא באמת חושב שאני יודע מה... אדם סמית, כן, הוא זה שאנחנו יכולים להישען עליו כדי להצדיק את קיומנו בארץ ישראל, כן.
לא, אני לא חושב שיש מישהו שחושב ככה. אני גם חושב שלא צריכים להתמקד בתהליך אחד בתהליך אחר. אני פשוט לא חושב שאנחנו במקום שבו הבן אדם שמנהיג את עם ישראל, או המנהיגים הפוליטיים של עם ישראל, והשיח הפוליטי, יכול להיות, או חייב להיות אותו שיח כמו השיח החברתי, והשיח האמוני, והשיח התרבותי. אני חושב שהעבודה של הפוליטיקאים עכשיו, היא פשוט מאוד לבוא ולייצר לישראלים את המרחב שבו הם יוכלו לגדול. ואני דרך אגב חושב שוירצ'בסקי, שהוא אדם שנון בצורה בלתי רגילה, ואדם חיובי, ובסופו של דבר, לפחות אני שווה הפרסונה הציבורית שלו, ואני מדבר על...
הוא חבר טוב שלי, תיזהר,
לא, אני לא הולך מסביב בשביל לדקור אותו בגב, אני אומר באמת, מה שאני מתרשם מתוך זה, אז אני חושב שהבחירה האישית שלו, משהו, לא למול את בנו, אני חושב שמבחינה סטטיסטית, מספרית, נומרית, היא עדיין בחירה מאוד מאוד של חלק קטן מאוכלוסייה, ואני חושב דרך אגב שהתהליך הבירור הזה יקרה, שהציבור האמוני הכללי, שכבר לא מגדיר עצמו חילוני אלא כיהודי, ילך ויגדל. אני חושב גם שהקבוצה הקטנה הזאת של האנשים שהולכים מנגד, תהפוך להיות רועשת יותר, ואולי קצת יותר גדולה, כי זה תהליך בירור, וככה הוא נקרא, ככה הוא נראה.
אין ספק.
אני לא חושב, עוד פעם, יכול שיהיה מנהיג שיקרא תיגר על הדבר הזה, אבל אני לא מצפה עכשיו שיעלה מנהיג שיאחוז את שני הדברים האלה ביחד, והציע גם חירות וגם מהות וגם משמעות. אני חושב שהוא יטיב לעשות, המנהיג או שכבת המנהיגות הפוליטית הבאה, כי זאת הנוכחית לא מוכיחה שהיא מדבר על שפתו של הדור, אני חושב שהמנהיגות הפוליטית הבאה היא תתאים לעשות אם היא תבוא ותתאים לדבר בשפה שלו ופשוט מאוד תאפשר לו. היא תאפשר לו לא רק בזה שהיא תקטין את גודלה של המדינה, היא תאפשר לו גם לסקוף קומה בזה שהיא תבוא ותעמוד מול הגויים ותגיד, אתה יכול להיות שמח, שמח וגאה בזהותך ובמקום שלך ובמקום שאנחנו כעם תופסים בתוך העולם הזה, מבלי היומרה של אותו מנהיג, לבוא ובאותה עת להגדיר מחדש את המציאות מבחינה תרבותית, רליגיוזית, איך אנחנו בסופו של דבר תופסים את המקום שלנו. פשוט אני רואה את זה כמשימות שהן משימות שונות.
אני שומע את האופטימיות שבקולך, ואני מאוד מאוד שמח, כי אתה מזכיר לי שחייבים להיאחז באופטימיות ובכל מחיר. סתם מתוך אמונה בעם ישראל, אבל אני מבקש תעזור לי. אני מבקש תעזור לי באיזה נושא שכמעט מוציא אותי מדעתי. מישהו אמר לי שככל שאנשים, ככל שדונים לי יותר, רחוקים ממני יותר. למה אני מתכוון? עכשיו אנחנו נמצאים למשל בסיטואציה שבה נושא זכויות, החירות וזכויות האדם וזכויות האזרח, אני חושב שמעולם לא עמדה באתגר כל כך גדול כמו שהיא עומדת בימינו אלה ממש, מעולם מדינת ישראל לא הכניסה לעוצר כמעט שנה, כלומר בסבבים של עוצר את תושביה, כן, המציאות של כל המדיניות מול הקורונה, לעזוב כרגע מי צודק ומי לא צודק בכל הסיפור הזה, אבל אני מוצא את עצמי בסיטואציה, למשל כל עניין ה... מגבלות שיוטלו על מי שלא איתך, על הזכות של האדם, על גופו, על הזכות של האדם, על האינפורמציה הרפואית שלו, שלא תופץ ברבים. דברים שאנשי, אתה יודע מה, המשענת היחידה שאני, ואתה מכיר אותי, אני הקמתי את זו ארצנו, אני לא בדיוק איש שמאל, הדיבור היחיד שאני מוצא טיפ טיפה לחלוחית של משהו שהייתי מצפה ממנו, מאנשי חירות, אני שומע היום את תמר זנדברג. עזוב אותך, סמוטריץ' מדבר על בטח כפייה, הוא מסביר למה כפייה זה טוב, סבבה, לא ציפיתי ממנו לשום דבר מעבר לזה. אבל הליברלים שהתחברתי אליהם, אותו דבר. אז האם בעצם הכל היה אשליה?
קודם כל בנוגע לזנדברג ולאנשי שמאל ככלל שמתבטאים עכשיו כנגד זה, הבעיה שלהם היא לא עם הפעלת כוח, הבעיה שלהם שהפעלת הכוח לא נעשית על ידי הצד שלהם. בנוגע לפסדו לליברלים מהצד שלנו, אז אני חושב שברמה העולמית הסיבה לטירוף שאנחנו רואים, ננסה לנתח את זה, ננסה לנתח את זה כל השנה הזאת, להבין מאיפה זה, איך זה קורה. ואני חושב שהסיבה שזה קורה בצורה מטורפת עוד שזה קורה, היא כי זה התחיל בסין. זה המקרה מבחן, איך להתמודד. העולם ראה, לפני שהוא חווה את זה בעצמו, ראה מדינה מכניסה לעוצר צבאי, מיליונים מתושביה, ומצליחה. ואחרי זה שהדבר הזה התפשט ברחבי העולם, הדבר הזה הפך להיות לאיזשהו סוג של סטנדרט. אני מדבר סטנדרט שלדעתי לא הפוליטיקאים כפרו אותו, אני חושב סטנדרט ש... וזה אולי קצת מצער, אבל סטנדרט שהאזרחים, מה שהאזרחים, אזרחי העולם ציפו מהמנהיגים שלהם, או המנהיגים חשבו שזה מה שהם מצפים לו. כי בשום מקום בעולם, אף מנהיג פוליטי לא נספר במספר מקומות עבודה, ש... או עסקים ש... שכאילו שנעלמו, או מספר עסקים שנסגרו, או אנשים שהחיים שלהם הושמדו מכל מיני נגזרות של הסגרים האלה במדיניות האותי, אנשים ספרו, התקשורת ספרה, הפוליטיקאים ספרו, ומהעדות עצמם, רק לפי מטריק אחד בלבד, כמה אנשים נפטרו מקורונה. זה הפך להיות המטריק היחיד, היחיד. וזה מין סנטימנט, ספין מוזר כזה, שלדעתי מה שהוליד אותו, זה ההתחלה של המגפה הזאתי, במדינה שהיא לא חופשית. אני חושב שבני אדם, שתרבות של כל מדינה היא בסופו של דבר שהוא, דבר שהוא מאוד חשוב, אם אתה תציג פשיזם לגרמנים, אז יצא נאציזם. אם תיתן אותו לאיטלקים, אז יצא שירקס שהיה שם. ואם תציג את זה לישראלים, אז מה שיקרה בסופו של דבר, ואני מצטער להיות כל כך אופטימי בשיחה הזאת, זה מציאות קישונית. כי בסופו של דבר, אם ינסו פה לבוא ולהתאמר באיזה, בכל מיני מיקרו-אגרשנס נגד אנשים שהחליטו, ועזוב שנייה, נכון או לא נכון, לא להתחסן, מה שיקרה זה פשוט מאוד הפרה המונית של הדבר הזה. תוך שבוע, שבועיים זה יהפוך להיות מה שהפך להיות סגר ג' בדיחה. כי בסופו של דבר זה לא הגיוני, זה לא סביר, ולכן זה לא יקרה. ולמרות שיש אנשים שמעורבים בפוזיציה שלהם, של כוח, וחושבים שהם אוכלו לקבל את כל המיקרו החלטות האלה, בשם אותם אזרחים, ובחייהם של אותם אזרחים, אני חושב שלפחות במציאות שלנו, עם הישראלים שיש לנו נכון לעכשיו, הדבר הזה לא יקרה. לא תהיה לנו מדינת משטרה קורונה, הדבר הזה, מדינת משטרה קורונה כאילו לעתיד, אני מדבר, מה שיהיה לנו זה, באמת, בסופו של דבר, אנשים שיש להם חיים הרוסים, בעקבות המדיניות המטולטלת והמוטרפת והלא אחידה של השנה האחרונה, אבל אם ינסו להמשיך את זה, להמשיך את זה לתקופה הבאה, אני חושב שזה פשוט מאוד מתמסמס לנוח אי ציות אזרחי של הציבור הישראלי.
אתה יודע, שוב, יש לך עין טובה, והלוואי הרבה אינטלקטואלים ואישי ציבור ומשפיעים, עם עין טובה שכזו, אבל אני אומר לך למה אני מוטרד. ההגדרה שלך של המציאות הקישונית, כן, קישון, קישון היטיב להבין את הסנטימנט הישראלי, כן, את הנקודה הישראלית, ואנחנו כולנו פה, כן, יודעים, כולנו יהודים, כן, כמו בשיר אצל קזבלן, של קישון גם, כן. אבל אני אגיד לך איפה הבעיה, הבעיה היא שמניינים כבר לא נותנים למי שהתחסן, להצטרף למי שלא התחסן. וכמו נוצר מצב, הוא כן מצב פשיסטי. נוצר מצב, ומה זה, מה קורה במדינות, איך נוצרת, איך הטוטליטריזם הוא מין מדורה שברגע שהיא כבר נדלקת, היא מזינה את עצמה. זה שהצית את הגפרור, המשטר שהצית את הגפרור, כבר לא צריך לדאוג כאשר האזרחים עושים את העבודה של ההלשנה אחד על השני, כן? אתה לא יכול להתעלם מכך, רותם, שנוצר כאן שיח של שנאה איומה ונוראה, עוד יותר מהכן ביבי לא ביבי, אתה בוודאי לא שם לב לכך, כמי שבתוך עמו הוא יושב, שהשיח הוא כבר מזמן לא שיח שבאמת אכפת לו מנתונים, ממדעיים ומיסודות רפואיים. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק, וכל צד פה פשוט מרגיש נרדף על ידי הצד השני. המתחסנים בטוחים, שהלא מתחסנים עכשיו ידביקו את כל המדינה וירגו את כולם, הלא מתחסנים בטוחים שאלה הולכים לרדוף אותם כמו ה-KKK, כן? וזה אכן קורה, כי ממדרים אותם וכל... עכשיו, הממשלה מלבה את העניין הזה בכל הכוח. זה מאוד מפחיד. זה מאוד מפחיד. בכל אופן, השאלה שלי הייתה, איפה החק היחיד? לא מתוך ה-120, אין לי שום ציפייה מהשמאל בדיוק כמוך, ברור לי שזנדברג זה בגלל שהיא לא זה שמסכים עם הגדרה שלך לגמרי, כן, על גבי חרשו חורשי השמאל יותר מאשר על גבו שלך, כן, אני יודע, אני לא מדבר, במחנה הלאומי, במחנה הליברלי, איפה, אתה רואה את ההתקרנפות של כולם, ונותרתי אני לבדי, אומר הפליט, מגיע, כן.
תראה, אז עכשיו אתה מבקר את אותה אגות שמרנית ליברלית שאנחנו מקדמים, אבל בסופו של דבר אני מאמין שאם היו חברי כנסת, אם היו נבחרים, שהיו יותר לימודים והמונים על אותם עקרונות, שבסופו של דבר המקור הקדום שלהם הוא התורה שלנו, אז אני חושב שהיה שיח אחר, אבל השיח היום הוא פרו ונגד, הוא בעד נתניהו, עוד נגד נתניהו.
ומה אתה רוצה מחברי הכנסת, אבל אני חוזר אליך, רותם, אתה הרי בעל הוצאת ספרים, אתה מעורב גם עם ספריית שיבולת, עם את קרן תקווה, וכל ה... כן? איפה הח"כים, לא אינטלקטואלים גדולים, לא הוגים גדולים בדרך כלל, הם צריכים אילנות גבוהים לאחז בהם, להרגיש ביטחון עצמי, לומר אמירה של חירות, של ריבונות האדם על גופו, על מדינתו, כן? מול המציאות המטורללת, מול המדרון חלקלק של אובדן זכויות האדם בישראל, איפה האמירה האינטלקטואלית, אל תצפה שהיא תתחיל מהפוליטיקה, היא צריכה להתחיל תחנות הכוח של האינטליגנציה, והנה סוף סוף נולדו תחנות כוח שכאלו, איפה הם עכשיו בשעתנו הקשה?
תראה, אנחנו נמצאים בסחרחרת אירועים מאוד מאוד אינטנסיבית, ודבר מוביל דבר, עכשיו אנחנו נמצאים גם באיזשהו מין תקופת פרה-אופוריית השפעת החיסונים, שאני מקווה תוביל לתקופה חדשה שבה נהנה מיותר חופש יחסי, ואני חושב שהשיח באמת לא מצליח, שיח אחר לא מצליח להדביק את הקצב של האירועים. אני, בקיצור, אין לי מה להכין לך, זה באמת, באמת מציאות די אגומה, שבה אנחנו לא שומעים קולות אלטרנטיביים.
אפילו השידור עצמו, אפילו איכות השידור עצמה מקחקחת בגרונה עם החוט.
טוב, תראה, אני אגיד עוד דבר, תמיד אחרי אירועים גדולים, קודם כל אירועים גדולים הולידו תמיד תופעות חברתיות מטורפות. אני חושב שאי אפשר להפריד את מה שקורה עם אנטיפה בארצות הברית, לא רק למצב של הפרוגרסיביזם האמריקאי, אלא גם לזה שעשרות מיליוני, אולי מאות מיליוני אמריקאים, ישבו חודשים שלמים בבית, קיבלו כסף מהמדינה בלי לעשות כלום, וזה פשוט הטריף אותם. הם עברו לאיזושהי מציאות אחרת, שהיא פשוט כאילו מוטרפת. באותו דבר ראינו באירופה, באותו דבר ראינו במובן מסוים בישראל. אז אנשים חיים באיזשהו מין דיסאוריינטציה. הם לא מחוברים לעצמם, הם לא מחוברים למקום העבודה שלהם, הם לא מחוברים למקומות הלימודים של הילדים שלהם, הם לא יודעים איך תראה המציאות. הם באיזשהו מקום גם לא באחיזה יותר מדי של העקרונות שלהם, הם מחפשים איזשהו מין סדר, איזשהו מין יציבות, ויותר קל להם להסכים לפתרונות קיצוניים מאשר זמנים רגילים, וזה גם מה שקרה בהיסטוריה. להרבה פעמים אחרי מלחמות גדולות, אנחנו גם ראים, ואני משווה את מה שאנחנו רואים עכשיו, מה שקורה לנו עכשיו למלחמה גדולה, למלחמה טוטלית למעשה, ראינו גם חיזוק, הגידול של המדינה, כיוון שאנשים בסופו של דבר התרגלו למסור חלק מהחירויות האלה. אז קודם כל אני מקווה שאנחנו לא נראה את זה, אבל אני מתאר לעצמי, ויכול להיות שאנחנו נראה את זה, וצריך להילחם את זה, אבל אני מתאר לעצמי שהרבה מאוד מהדברים שאנשים היו מוכנים לקבל על עצמם במהלך השנה האחרונה, הם לא יסכימו לקבל על עצמם כאשר המציאות תהיה קצת יותר מסודרת, ונראה שהיא בקרוב תהיה קצת יותר מסודרת. אז אני לא
יודע,
אנחנו יכולים לבוא ולמדוד את בריאותו הנפשית והאינטלקטואלית של הדור, על ידי שאתה מכניס לו מדחום, שהוא באמצע פרקוס כזה אחרי שהוא חטף מכת חום. צריכים לבוא ולחכות.
לתת לזה לשקוע.
לתת לזה לשקוע ולראות איזה, מה זה ישאיר, איזה משקעים יישארו בגלל, בעקבות התקופה המזופתת שעברנו
עכשיו. החשש הגדול שלי, שוב, אתה פה האיש האופטימי בשיחה הזאת, גם אני אופטימי.
אני מרגיש כמו איזה טלטאבי, שאני כל הזמן
בא ואומר. זה לא נכון, אני לדעתי להיות יהודי משמעו להיות אופטימי, אני מאמין גדול בנצח ישראל, אבל רגליי, אני חושב, רגליי חייבות להישאר על הקרקע, אני חושש מאוד שהציבור יתרגל בשנה האחרונה, לקבל דברים שבעבר נחשבו לבלתי אפשריים בעליל, והם עכשיו הופכים להיות סטנדרט. זאת אומרת, אני חושב שגם התהליך ההפוך קיים. זה מאוד מזכיר, אתה יודע, זה מזכיר לי ספר אחר, יש לי פה עוד ספר. איפה הוא? הנה. יגידו עליי מה שיגידו וזה, אבל אני מזכיר מאוד את הספר, אני מניח שקראת, איפה זה הנה? אני מניח שקראת את הספר. סיפורו של גרמני. זה סיפור שנגמר ב-1933, הרבה לפני השואה, ואין פה שום קשר לשואה, כן? אבל הוא באמת מראה כיצד אנשים מעוגנים, הולכים ומאבדים את חוש החירות שלהם, ומפקירים את מדינתם לתהליכים רודניים. וחייבים לקרוא את הספר הזה, אולי, לא יודע מה, תיקח את זה לעצמך להפיץ אותו שוב, אני לא יודע מה, חרגול, אתה מכיר את ההוצאה הזאת?
כן,
חרגול, היא קיימת עוד?
היום היא חלק ממודעה, אני חושב.
מי שיש לו את היכולת, את הפרספקטיבות, ההיסטוריות, ואת החוש החברתי, להבין את התהליכים שבתוך אנחנו נמצאים כרגע, אני חושב שאת האופטימיות צריך, עם כל הכבוד, להפסן ולצאת למלחמה. לצאת עכשיו למלחמה, כי המשטר לא משנה ימין, שמאל, כן ביבי, לא ביבי, זה בכלל לא משנה. מי שנמצא למעלה, תמיד, 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 כוח תמיד רוצה עוד כוח. זה כלל, לא משנה כרגע אם הוא ימני, אם הוא לא ימני, כן. תמיד רוצה עוד כוח, וכשניתנת לו הזדמנות, לסרור, כן, לשלוט בתוך אווירה של פחד, הוא קופץ עליה, הוא קופץ על ההזדמנות הזאת, הוא מעצים אותה, זה לא משנה שהאסטרטגיה מוכיחה את עצמה כמופרכת לחלוטין. תראה, היום הייתה, בזמן היום אנחנו מקליטים עכשיו, כמה היום? 18 לחודש, נמתם, כן, היום הייתה מסיבת עיתונאים ארוכה של שר הבריאות, על מה הוא דיבר? על בריאות? כל המסיבת העיתונאים שלו, אתה איומים על מי שינסה לבלף את התו הירוק ולזייף, ונפיע את מלוא כוחנו והחוק וזה. זה הפך להיות, כלומר, בחסות הפחד מהקורונה, ושוב, אתה עומד נפעם מכך ש-120 חברי כנסת וכל אמצעי התקשורת הגדולים והמשמעותיים, וכמובן כל הממסד ה... כן, הפקידותי, מיישרים קו, וועדי העובדים וכולם, מיישרים הדבר הזה קו, למרות שלא מסובך להבין שהוא רחוק מלהיות מובהק, מבחינה מדעית, רחוק מלהיות סיפור הצלחה, רחוק מלהוכיח, זה לא מסובך להראות שמדינות שלא עשו כלום, מכל מה שעושים כאן, נמצאים במקרה הטוב באותו מצב. אחרי שנה שירדנו לעצמנו בבטן. אז התחושה היא שאותו ממסד נמצא בלחץ, כי הוא מבין ש...
אני גרתי בתל אביב.
הבנפט של הטוטליטריזם הוא רק מעמיק.
תראה, אני גר בתל אביב, בצפון הישר. ואני מסתובב בעיר, הולך לעבודה. אני הייתי פה בסגר א', סגר ב', סגר ג'. זה לא נראה אותו דבר, בסדר? סגר ג' היה נומינלי. הוא היה קיים, אני לא אגיד רק בחדשות, כי לא היו יותר מדי חנויות רחוב, כי חלק מהחנויות הרחוב היו סגורות, אבל הציבור התייחס בסופו של דבר למציאות הזאת, באיזושהי מין סקפטיות ראויה. ואני חושב, הספר, אם אני לא טועה, שהראית עכשיו, הוא עוסק בצעיר גרמני לא יהודי. ועוד פעם, אני חושב שהדבר שאנחנו נראה, שאנחנו הולכים לסבול, יש חריטה רעה בציבוריות הישראלית, בשיח הישראלי בעקבות התקופה הזאת. אבל זה לא שאנשים יאמינו יותר למדינה, או יחשבו שהמדינה צריכה לעשות יותר דברים שיגבילו את החירויות שלהם. הבעיה, את המדיניות הכי גרועה של הקורונה, אני רואה משהו אחר לגמרי. הדבר הכי סתני והכי מטופש שהממשלה הזאת עשתה, בנוגע לקורונה, זה החלט שהיא העניקה לכל בן אדם שאיבד את העבודה שלו ממאי 2020, או יוני 2020, עד ליוני השנה. אני הייתי מתייחס לזה אחרת לגמרי, אם היו ולו מחריגים אנשים רווקים מתחת לגיל 35. אתה יודע, רווקים ורווקות. סתם, אנשים צעירים, כל העולם, כל הישראלים, קיבלו שנה אחת פס שהם נמצאים בעל הגב של המדינה, לחיות את חייהם. אתה יודע כמה לי כבעל עסק יותר קשה למצוא עובדים בשנה כזאת? כל בן אדם עושה לי את החישוב של אני מרוויח רק עוד 2,500 שקל, אם אני עובר לעבוד איתך משרה מלאה, אל מול כמה שאני מרוויח בדמי אבטלה. הבן אדם הזה יישב בבית עד יוני, הוא חושב שהוא קיבל שנה בזול, הוא חושב שהוא קיבל חופשה, אבל זאת תהיה השנה הכי יקרה בחיים שלו, בגלל שאף אחד לא יוצא להעסיק אותו ביוני, בגלל שהוא יתרגל לקבל משהו בשביל שום דבר, בגלל שהמדינה למעשה חינכה אותו, במקום לבוא ולהסתגל ולהתמודד עם משבר, היא למדה אותו להתעלות עליה. אני לא חושב מזה שהישראלים לא יוצאו את החירויות שלהם, הם ימשיכו,
אולי
יחסה לבופן נומינלי, אני מפחד שהם ירצו את המדינה אצלם בבית, לא מפחד שהם ירצו את המדינה אצלם בבית, אני מפחד שימשיכו לרצות שהמדינה תהיה בחשבון הבנק שלהם, שהם יאבדו חלק מתחושת העצמאות שלהם.
אולי זה חלק מאותו העניין. יש למדינה, תראה, איזה כיף, אני עכשיו המנהיג, אני עכשיו המדינה, אני עכשיו לוקח הלוואה ממך, ל-100 שנה, שלא אני אצטרך להחזיר אותה, נותן לך אותה בחזרה כאילו אני נתתי לך אותה, אוקיי? והופך אותך להיות תלוי בי, בשם איזשהו אסון, כביכול, ביטחוני. טוב, תשמע, אני חייב להגיד לך שאני מעדיף להישאר עם האופטימיות שלך ועם העין הטובה שלך על התהליכים, אשר עם הדאגות שלי, אתה בהחלט עוזר לי בעניין הזה. מה אתה חושב?
קודם כל, אני צריך לעמוד מנגד אל מול הנתון שלך. אני לא... מה אתה אומר? מה השאלה הייתה? אם יהיה מה?
מה ההנחה שלך יקרה כאן בבחירות? אם אתה מוכן לקחת סיכון ולהאריך. לא בכך פוליטית, אלא מהותית.
תראה, אני מאמין שבסופו של דבר נתניהו הצליח להקים קואליציה, כיוון שדבר ראשון, אני לא חושב ש... הוא עומד מולו רעיון אחר, וזה דבר חשוב, אין רעיון מארגן אחר.
נכון.
ודבר שני, בהיעדר רעיון מארגן, האינטרסים הפוליטיים של השחקנים הפוליטיים האחרים, שהם יותר חזקים מהתחושות הקשות שלהם כלפיו, מורים לזה שהם יצטרכו להיכנס לקואליציה שלו, או לשתף את הפעולה באיזשהו אופן, בסבירות יותר גבוהה מאשר קנייה שלהם לתחושות הקשות שלהם. מה שמדובר פה בזורו של דבר זה לא מלחמת רעיונות. מדובר במלחמה בין הלב לבין הראש של כמה מהפוליטיקאים הישראלים, שהצטרכו להחליט, אחרי הבחירות הקודמות, הם מוכנים להיות מספר 2 שלו בשביל להיות אולי מספר 1 יום אחד, או להיכנע לתחושות קשות שיש להם, להמשיך לזעזע את המערכת ואת החיים של כולנו, וזהו, אני מעריך שבסופו של דבר, הראש ינצח. עוד פעם, לא מערכת, לא מערכת אחרת, אלא אינטרס הקר ינצח. מה אתה חושב?
אני מסכים איתך, גם אני במקרה הזה מאמר על נתניהו כראש הממשלה הבאה, ואני חושב שמי שאחראי לכך יותר מכל, הוא השמאל. משום שהשמאל יצא מצב, עם הצורה שבה הוא העביר את המאבק אל השדה המשפטי, כן? שציבור ענק מאס בו, בשמאל, הציבור בהחלט מבין מה שקורה פה. בהחלט מבין מה שקורה פה, עם כל סיפורי עתיקים למיניהם, אני לא הופך את נתניהו לצדיק הדור, אבל בוודאי לא צדיק פחות, כן, או רשע יותר, מכל ראשי הממשלה שקדמו לו מלחמת ששת הימים, והשמאל יצר מצב שמצד אחד, המחנה שמתלכד מאחורי נתניהו מרגיש שזאת התקפה נגדו, שגונבים לו את המדינה באמצעות כל מערכות השלטון שאינן נבחרות, מצד אחד, ומנגד, נתניהו עצמו באופן אישי, נקלע לסיטואציה שבה זה להיות ראש ממשלה או להיות בכלא. כלומר, אין לו ברירה אחרת מלבד להילחם את מלחמת חירותו האישית, הלוואי שאני נלחם גם את חירותנו הלאומית, כן, אבל חירותו האישית, ובסיטואציה הזאת, ככל הנראה, הוא עוד הולך לכהן.
תראה, אני חייב לציין שפוליטית, אין מנהיג ראש ממשלה בדמוקרטיה פרלמנטרית אחרת בעולם, שיחזיק כמו שנתניהו מחזיק.
נכון.
אולי אנגלה מרקל, אולי אנגלה מרקל, לא, אבל זה לא הכוחות שלו, יש לו כוחות, ולדעתי הוא לא עושה את זה רק בגלל הכלא, הוא עושה את זה גם כי הוא באמת מאמין משהו, ובשלב הזה אני מתאר לעצמי שהוא חושב שבלעדיו, שאחריו הכל ייגמר.
נכון,
אבל אני חושב שמה שמחזיק אותו, מה שמאפשר לו להחזיק בראש דמוקרטיה פרלמנטרית למרות הכל, זה שהציבור באמת חושב שהכוחות שעומדים מולו הם כוחות שמאיימים עליו יותר מאשר האיש שעומד בראש הפירמיד. ובאמת, השמאל יכול להאשים רק את עצמו. הוא זה שמחזיק את נתניהו בשלטון.
אתה צעיר, מה, למה אני אומר שאתה צעיר? בן כמה אתה?
38.
באמת? אז אתה באמת צעיר. חשבתי שאתה יותר מבוגר. וואו, כל הכבוד לך, באמת, בן אדם ב-38 עם הישגים שכאלה, אתה כבר מנהל הוצאת ספרים מצליחה, אתה היית יועץ של נתניהו באחד הקמפיינים, לא? אם אני לא טועה.
עבדתי בתוך קמפיינר, בקמפיין הליכוד, זה לא יכול להם, אני יכול לקרוא לעצמי יועץ של נתניהו, אבל עבדתי בקמפיינים פוליטיים מ-2012.
ואתה נשוי, אב לכמה ילדים, אם מותר לי לשאול?
לשניים.
נשוי ויש נשוי ואב לשני ילדים.
לשתי בנות.
וגר היכן?
תל אביב.
וגר אז
אתה...
אז אתה בעצם... קודם כל, זה שאתה נשוי עם ילדים, זה דבר מברוק גדול, אתה יודע, היום זה כבר לא דבר גדול, לא דבר מקובל כך, התחתן, ולראה את הילדים. אבל באמת אתה מייצג בעיניי את הדור הבא, איך אתה רואה את המדינה? איך היית רוצה לראות את מדינת ישראל בעוד 10 שנים?
אז אני לא יודע איפה תראה עוד 10 שנים, אבל אני חושב שאני יודע איפה תראה עוד 20 שנה. אני חושב שישראל במובנים מסוימים, אני עושה השאלה מהתרבות הפופולרית בשביל לקצר טווחים, לא בשביל לדייק, ישראל היא ארצות הברית הבאה, היא אימפריית החופש הבאה. אני חושב שהציבור הצעיר בישראל, הפוסט חילוני והפוסט מגזרי, הרעיוני, אני חושב שהוא ידרוש מציאות יותר חופשית, ויקבל את זה. אני חושב שישראל תלך ותהפוך להיות מדינה עשירה יותר, אימפריה אזורית, מדינה גם במובנים מסוימים יהודית יותר, אין לי מושג איך זה בדיוק יקרה, אבל איך זה ייראה. אבל אני חושב שאל מול שקיעתה של אירופה והמצב הלא ברור בארצות הברית, ישראל תהיה איזשהו מין אחד מהאורות הגדולים של המאה ה-21 במרכז הפת העולם במזרח למערב, ו זהו, אני רואה עלייה גדולה מפה והלאה.
והלפיד, אני כל כך מסכים איתך, זה בעיה, אנחנו יותר מדי מסכימים, מה שהופך את הפתיחה הזאת, לחליל החליל,
אני חושב שמה שאנשים צריכים להגיד, זה רעיונות, זה דברים, עדיף מעניינים ורעותיים של מה שהם חושבים. אתה רואה את זה אותו דבר? אני חושב שזה אותי,
אני אומר לך, קודם כל, יש לי הוכחה לך כשאני אומר את אותו דבר, כי כתבתי על כך מאמר ארוך, אני כל שבועיים מוציא מאמר עומק של כ-3,000 מילה, כאן בערוץ התוכן ישראל מחר, וזו בדיוק הייתה המסקנה שלי מן המאמר, לא האחרון, אלא זה שלפניו שעסק באמריקה, והלפיד, לפיד החירות שמחזיק פסל החירות בארצות הברית, הולך לעבור לכאן ולהעיר מכאן לכל העולם, זה התהליך, כך אני, במילים שלך, אממה, ומדוע, מדוע אני אומר זאת, משום שה... אימפריית החירות שבנתה ארצות הברית, מה שיצר שם את פרץ השפע הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית כנראה, כן? אימפריית החירות האמונית, צריך להדגיש, אימפריית החירות האמונית הזו התבססה על רעיונות תנכיים, פרוטסטנטיים, שהתחברו באמת לאדם סמית ולכל ההגות השמרנית הזו, אבל מתוך ההיבט...
לא, אותה הגות היא נולדה מתוך הרעיונות האלה.
נכון, אבל היא חוברה אותה, תראה, ארה״ב ניסתה לייצר סינתזה בין הרעיון האמוני לרעיון הנאורות, וזה אפס הצליח לזמן מה, אוקיי? זה שאלה אם באמת זה יכול, שאלה גדולה אם זה בכלל יכול להתחבר, אבל מה שקורה עכשיו הוא שהלפיד הזה עובר אל המקור, הרי יש מאות ואלפי יישובים קטנים וגדולים בארצות הברית שנקראים בית להם, נקראים ג'רוזלם, נקראים הברון, כן? הם ראו את עצמם, כן, כבני ישראל ואת ארצות הברית ואת אמריקה כארץ המכורה שתבשר את בשורת החירות תחת כנפי האל לאדם כולו, in God we trust. והם הצליחו. אבל ההצלחה הזו הייתה זמנית, 200 שנה זה זמני מאוד, אוקיי? היא נגמרת ברגע שעל גלי ההגירה שהתווספו אל הוואספס, כן, אל אותה מייפלאואר פרוטסטנטית, כן, גלי ההגירה שהם הרבה יותר קתולים, ובהמשך הרבה יותר מוסלמים, שנייה, שהתרבות שלהם היא לא, היא לא, הם נושאים תרבויות אחרות, שלפרק זמן מסוים להתחבר, אבל זה כבר לא, זה רק תרבותיות. ברגע שרעיונות היסוד בינינו מתפרקים, אז המקום הבא, בעזרת השם, שאותו לפיד הולך לעבור, זה המקום, זה המקור, והמקור זה כאן, כבר שמה אתה אומר, כשאתה מגיע לזה מהמקום שלך, מהמקום החילוני, אליי מאוד מאוד מדבר, כי אני רואה את זה בפרספקטיבה רחבה, כולל הפרספקטיבה האמונית שבה אני מסתכל. על הדברים, מאוד מאוד משמח אותי לשמוע אותך אומר את זה.
לא, אני רואה את זה ככה גם, כאילו אני לא, אני עוד פעם, אני חושב שאם יש לך סיבה, ואם אתה רואה לא רק סיבה לחייך, אלא גם סיבה לחייו של הציבור שאתה חלק ממנו, ויש את המדינה שאתה חלק ממנו, אז החירות שלך חשובה לך, וחירות עמך חשובה לך, והעקרונות שבסופו של דבר אתה מאמין בהם, עקרונות שבהם הם משמרים את אותה חירות, הם משמרים את אותה יצירה, אז אתה תלך ותעלה, ותהפוך להיות אור בעולם, ולשם אנחנו הולכים, והדבר הזה הוא לא... הוא לא נובע מהנדלן שאנחנו נמצאים, הוא מספר החוקים הישראלי, הוא נובע בסופו של דבר מהחברה ומהאנשים, במה הם מאמינים ואיפה הם עומדים.
מה-DNA שלהם.
כן, מה-DNA שלהם. ואני חושב שלהגיד DNA תרבותי ו-DNA אמוני והדברים האלה נפרדים, זה רק בגלל שאנחנו משתמשים בכל מיני, אני יודע מה, קישוטי מילים בסופו של דבר בשביל להגיד אותו דבר. אנשים פה מאמינים במשהו, הם רוצים משהו. הם מרגישים חלק ממשהו, והתהליך של אותם חלק ממדינה אחת, רק הולך ומחזק כל הזמן את התחושות האלה ואת הסנטימנט, ובונה פה איזשהו מין מומנטום חיובי, שאני מאמין שהאויבים שעומדים מולו עכשיו, מנגדו, ובעיקר בתוך מדינת ישראל פנימה, לא יוכלו לעמוד בפני הפרץ הזה.
שהאויב הכי גדול שעומד מולו, זה מערכת המשפט לדעתי. האויב הכי גדול של התהליך הזה, כן, של חיבור, נקרא לזה, של ההתכה הזו, יצירת ה-DNA, ההתחברות אל ה-DNA התרבותי שלנו, יצירת שפה שמחברת את המודרנה עם הבשורה שלנו, כן? שאתה כמוציא לאור בוודאי נוטל בחלק, או צריך בוודאי לחשוב על כך ולהודות את זה, ונעצר שפה לעניין. מי שבאמת עומד הכי הרבה מול הדבר הזה, זה בית המשפט העליון, משום שבית המשפט העליון, שהוא בוודאי הגוף החזק ביותר מבחינה, הרבה יותר מהכנסת, כן? לא מייצר רק פסקי דין של כנסות, הוא מבטא ערכים ואוכף אותם, והערכים הללו אלו ערכים של איזושהי קבוצה שמשבטת את עצמה לדעת, כן? כבר 70 שנה, כי זאת המערכת, היא לא מערכת נבחרת, אלא מערכת שמשבטת את עצמה, חזור ושבט, כך שהיא בוודאי לא מחוברת לאותם תהליכים שאנחנו מתארים שקורים בחברה הישראלית, אלא בולמת אותם. לא כן, מרסלה?
כן, אני חושב אבל שלמרות הכוח האדיר שהמערכת אותי צברה, הכוח הזה היה לפחות, היה מתחת לפני השטח. מבחינת פוליטית, מבחינת המעורבות הפוליטית של הכוח הזה בחיים הישראלים, בחיים של כל אחד מאיתנו, אני חושב שהנוכחות הייתה באופן יחסי מוגבלת. וכיוון שבעת האחרונה היא הפכה להיות פחות מוגבלת, בגלל עיסוק בנגיעה בכל מיני עושים, כמו ניסיון נגיעה בחוק הלאום, שזה נתפס כרמיזה על זה שיום אחד ייגעו גם בדברים כמו חוק השבות, או מניעת הטיפול בסוגיות של מסתננים, וגם כמה סוגיות ביטחוניות, אני חושב שהולכת, וגם כמובן התיקים, התיקים של בנימין נתניהו, אני חושב שגדלה הכרה בזה ש בית המשפט הפך להיות מעוד מוסד ממשלתי שלא יודע את מקומו, לאיום על עצם חיינו במדינה יהודית, בארץ ישראל. אני חושב שההכרה אותי הולכת ומחלחלת, ואני חושב שייווצר בו קונצנזוס פוליטי, וככל שהקונצנזוס הפוליטי הזה ימהר להפוך להיות כוח פוליטי שיכפה שינוי, כן ייטב, כי אם אנחנו נמשיך במציאות כזאת, עוד חצי עשור או עשור, אני חושב שאנחנו מסתכנים גם במלחמת אזרחים, כי יש פה ציבור הולך וגדל, שלמעשה מורגל, או לא הולך וגדל, סליחה, ציבור מסוים, הציבור הפרוגרסיבי, השמאל הקשה, שמתרגל לזה, שמדינת ישראל היא לא דמוקרטיה, אלא איזשהו משא ומתן בין אוליגרכיה משפטית שמייצגת, מייצגת אותו, ואיזשהו מין פופולוס כזה שמיוצג על ידי הכנסת והממשלה.
תהליך שאנחנו רואים אותו חזק מאוד עכשיו בארצות הברית.
אם הישראלים יתרגלו למציאות הזאת, והיא לא תחתך לכל המוקדם, הציבור הזה, הציבור שמתרגל לזה שבית המשפט מייצג אותו, יחשוב שלמעשה סותמים לו את הפה, כי הוא יתרגל לזה שיש בית המשפט שמייצג אותו. אז אין מספיק קולות שבאים ומצביעים על בית המשפט וכל הזמן ואומרים שמדובר בגורם אנטי דמוקרטי. אין בינתיים מספיק, אין בינתיים זעקה מספיק רמה שבאה ומצביעה על המערכות, על המערכות שחותרות מתחת הדמוקרטיה, ולמעשה לצערי הרוב המוחלט של הנבחרים יש להם איזושהי הסכמה שבשתיקה, או איזשהו מין כבוד מעושה כזה אל מול בית המשפט, כי הוא בית המשפט לא משנה מה שהוא עושה. ואני חושב שצריכים להיות הרבה יותר אכזריים ולא ממלכתיים שאנחנו עוסקים בסוגיה הזאת, כי אם לא זה יכול ליצור קרע חברתי משמעותי עוד כמה שנים קדימה.
תגיד לי, אתה מכין לעצמך איזה מספר 2 רציני ככה בהוצאת הספרים? כי אני לא שואל אותך מה הכוונות שלך, אני מודיע לך שהמקום שלך הוא בכנסת.
אני בוודאות הולך להיות בכנסת. אני בוודאות הולך להיות...
אין לך מטרות כאלה?
לא, אני הולך להיות בהוצאת ספרים, ואחרי אני מקווה מאוד שאני אצליח מספיק להשתלט פה לעניינים, ובאמת לשים פה מישהו שיעשה פה את העבודה, כדי שאני אוכל לבוא ולהתמקד, כדי שאני אוכל ללכת ולהתמקד בכתיבה. אני מאמין, כמו שאמרת קודם, שיש שדות שונים שבהם יש פעולות, ולא את כל הפעולות אפשר לעשות מאותו כיסא אחד של המחוקק, בטח לא עשה, ולבוא ולדון ולדוש ברעיונות האלה ובאידאות האלה שמהם עשויים חיינו, זה יכולים להיות חיים שבהם אתה מגיע לפוזיציה שהיא גם כן ראש הפירמידה לא פחות מאשר מחוקק או מושל.
מי כמוני שהחלטתי בקדנציה הזו לא לרוץ, ונאלצתי למצוא את עצמי, מנסה להסביר את מה שאתה עכשיו אומר, באלף צורות לכל כך הרבה אנשים, מבין בדיוק על מה אתה מדבר.
כן, אז אני לא רואה את עצמי עושה בדיוק את מה שאני עושה עכשיו, אבל אני רואה את עצמי מתקדם בנתיב הזה.
רותם, היה תענוג לדבר איתך, העלית אצלי את מפלס האופטימיות.
אני שמח על כך. אני חושב שיצאתי אופטימי מדי, אבל זה הייתי חייב, כי זה היה מין ראש לראש.
תודה רבה רותם.
תודה לך. להתראות משה, להשתמע בקרוב.
להתראות.